לאחרונה עברה רפורמה מאוד משמעותית בשוק החשמל בישראל, גם בהקשר של התעריפים שאנחנו משלמים על החשמל שאנחנו צורכים, וגם בהקשר של מי מספק לנו את החשמל, האם זו חברת חשמל, או אם זה יכול להיות נגיד סלקום, אלקטרה, או כל מיני מספקים אחרים שאולי ייכנסו לשוק הזה. ובשביל לדבר גם על זה וגם על אנרגיות מתחדשות ופאנלים סולאריים, הבאנו את עדי לוי, מייסד ומנכ"ל משותף של חברה EDI אנרגיה. שלום.
שלום תמיר.
אז בוא תספר לנו על הרפורמה וככה איך זה ישנה לנו את החיים לצרכנים לפחות, ומשם ניגע גם במה החברה עושה ובעוד דברים שקשורים לשוק הזה.
אוקיי, אז בוא נתחיל קודם כל בלהבין על מה יושב, על שלושת הרגליים שעליהם יושב פרויקט סולארי. כל פרויקט סולארי. בעצם ברגל הראשונה היא בעצם הרגל ה... סטטוטורית שמדברת על הקרקע, כל מה שקשור לקרקע, 93% הם קרקעות של המדינה, והרגל הזאת באה להסדיר איפה אפשר לעשות מערכות, ואיפה אי אפשר לעשות מערכות, מבחינת הייעוד של הקרקע, גג, מאגר מים וכן הלאה.
זאת אומרת, בגלל שהקרקע לא שייכת בבעלות פרטית, אז אני לא יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, עכשיו פה יש לי נגיד 400 דונם, שנקנו ב, לא יודע, בזיכרון יעקב, שם יש קרקע פרטית של הברון רוטשילד, אז עכשיו אני רוצה לתת לך הסכם. אז הם מתערבים כבעלים של הקרקע ואומרים לא, אנחנו לא רוצים שעכשיו תתפוס שטחים ירוקים, אנחנו מעדיפים שתעשה זה על גגות או על כל מיני מקומות אחרים.
בדיוק, ואם כן, אז בכמה זה, לאיזה גודל זה מוגבל. זה הנושא הראשון. העניין, הרגל השנייה היא בעצם רגל התעריפים, התעריפים, הרגולציה של, שאותה מוציאה רשות החשמל, הם בעצם נותנים את התמריצים ליזמים להקים, כלומר, על כל שטח שציינת קודם, אם זה קרקע מאגר, גג, יש תעריף שונה ומתווים שונים, שבהם אפשר להקים את המערכות הסולריות, ובעצם למכור את החשמל בצורה כזו או אחרת לחברת החשמל, לצרכני הפרטי.
זאת אומרת, לך כיצרן מבטיחים איזשהו מחיר, מחיר שאפשר לקרוא לו מחיר מינימום, נכון? שבו חברת החשמל מחויבת לקנות ממך את החשמל. בעצם יש רשות חשמל שקובעת את המחיר, וחברת חשמל שהיא חייבת לקנות, במידה וזה מתאים לה. במידה והמיקום מתאים לה.
במידה והמיקום מתאים לה מבחינת הרשת, וזה בעצם מביא אותנו לרגל השלישית, שזה בעצם הנושא של רשת החשמל. יכול להיות שיש לך אפשרות מבחינת רמי, להקים על שטח מסוים או על גג מסוים, ויש לך גם תעריף תואם, וזה בסדר לך מבחינה כלכלית, אבל הרשת לא יכולה לקלוט את החשמל שאתה מייצר, ואז בעצם אין לך פרויקט. אפשר להגיד שגם יש איזושהי רגל רביעית, שזה המערכת הבנקאית, שצריכה לקחת את שלושת הרגליים הקודמות, ובעצם להגיד שזה מספק אותה, והיא מוכנה לממן את הפרויקט, וכשזה לא מספק אותה, אז לרוב מישהו מבין הרגליים צריכות להתגמש. כלומר, או שצריכים להעלות את התעריף, או שרשת החשמל צריכה למצוא לעצמה איזשהו פתרון, שבאמת, כמו למשל הגירה, שיהיה כדאי מבחינה כלכלית לבנקים, ויממנו את הפרויקט.
בוא ניקח רגע מה הבנק עושה. בעצם, ברוב החברות במשק, אז לא עובדים עם הכסף שבקופה, אלא יש מימון, בעצם מימון של הבנקים. אז נגיד הבנק אומר, אוקיי, אתה מראה לי שבפרויקטים דומים, העלות הקמה ועלות רכישת הפאנלים, נגיד 10. סתם. 10, לא 10 מיליון, לא 10 שקלים לשעה, 10. והתעריף של רשות החשמל, נגיד 20. אוקיי, אז יש לך עכשיו 10 רווח, יופי מעולה, אז תוך כמה זמן אתה מחזיר את ההלוואה, נגיד אתה אומר 20 שנה. 20 שנה זה המון זמן, אולי השוק ישתנה, יש המון היוודאות, אז יכול להיות שאפילו שיש לך רווח די גדול, של רווח של 100%, וזה, יכול להיות שהם לא ילכו איתך, בגלל חוסר ודאות, או בגלל האורך של החזר ההלוואה.
בדיוק, או בגלל האורך של החזר ההלוואה, או בגלל שכמו שאמרת, התעריף הוא צמוד לאיזשהו משהו, והוא לא, הוא צמוד או לתעריפי אתר עוז למשל, או ל...
זאת, בוא נסביר באמת את כל המושגים האלה, וגם עוד משהו, זה בעצם אחוזי הריבית. אחוז ריבית זה משהו שהבנק המרכזי קובע, בנק ישראל וגם בנקים ברחבי העולם, קובעים אותו, זה מין אחוז שבו הבנקים המסחריים, נגיד בנק לאומי, בנק פועלים, הם יכולים ללוות כסף מהמדינה באחוז ריבית הזה. זה תמיד, כל אחוז ריבית מדבר על פר שנה. זאת אומרת, נגיד עכשיו בנק לאומי רואה שפתאום יש המון פעילות פיננסית אצלו, והרבה אנשים רוצים ללוות כספים בשביל להקים עסקים או דברים כאלה, והם צריכים פתאום 100 מיליון שקל. אז הם יכולים תמיד לגשת לבנק המרכזי ולקחת 100 מיליון שקל ולהחזיר לו אחרי, בסוף השנה, או להחזיר לו, נגיד, בסוף ה-20 שנה, לפי אחוז הריבית. אם אחוז הריבית הוא, נגיד, נעשה את זה קל, 5%, הריבית של בנק ישראל, לא הפריים, לא זה, אז בעצם בסוף שנה הם צריכים להחזיר 105 מיליון שקל. ובסוף השנה הבאה, 5% של 105, כי זה הכל ריבית דריבית.
עכשיו חשוב להגיד שברוב הפרויקטים, או חלק גדול מפרויקטים, התעריפים הם לא צמודי מדד. יש גם מכסות שבהם התעריפים צמודי מדד, זה המכסות הנמוכות יותר, אבל במכסות הצרכניות, החופכות, התעריפים הם לא צמודי מדד. כלומר, אין לאן לגלגל את עליית הריבית הזו, בנדלן למשל, אם יש עליות של הריבית, אז זה בסופו של דבר מתגלגל לסוחר.
אבל יש ריבית ויש מדד, זאת אומרת, נגיד שאתה יודע, בוא נעגל מספרים. נניח שאתה יודע שאתה מקבל פר קוטש 50 שקלים לקוטש, סליחה, 50 אגורות.
50 אגורות
לקוטש. אז נגיד עוד שנה, נגיד שיש אינפלציה של 10%, אז אתה יודע שה-50 שקלים שאתה מקבל בתחילת שנה בינואר, הם 50 שקלים לפי החישובים הכלכליים שלך, אבל נניח שיש אינפלציה של 10%, אז הכסף שאתה מקבל לסוף שנה, זה עדיין 50 אגורות, אבל זה בעצם שווה
נכון,
כמו
45
אגורות. אז
נכון.
זה מדד ויש ריבית.
נכון, יש גם את אלמנט השחיקה. יש גם את אלמנט השחיקה במדד, נכון? אבל כשיש עלייה של ריבית, אין בעצם למי לגלגל את זה. כלומר, הפרויקט הוא הוגה אחת, יש לה תעריף קבוע, יש לו גודל קבוע, יש את התחזוקה ושאר הדברים הבסיסיים שהם די קבועים, ובסופו של דבר, כשעולה הריבית, אז הפרויקט נשחק, לא נשחק, אלא הוא פחות רווחי באופן משמעותי.
זאת אומרת, נגיד בסביבה של ריבית אפס, כמו שהיה נגיד לפני 5 שנים, 6 שנים, כל ה... פנטזיה הזאת שהייתה בין המשבר של 2008 עד לקורונה, או עד קצת אחרי הקורונה, לפני שהתחילו לעלות הריביות בעולם, אז הרבה מאוד פרויקטים יכלו, אתה יודע, לנסות, לראות, אוקיי, ריבית אפס, זה בכלל לא היה שיקול, ענייני המימון.
עניין הריבית לא היה שיקול בין להקים או לא להקים את הפרויקט, בדיוק.
זאת אומרת, ככל שאחוז הריבית במשק עולה, ככה יש פחות ופחות פרויקטים שהם מראש רווחיים, שעשינו אותם על הנייר, עוד לפני הבעיות, ולפני התקלות, ולפני השינויים שהרגולטור
עושה. נכון מאוד, נכון. זה המצב.
אוקיי, אז בעצם אמרנו, יש לנו 3.5 רגליים, יש לנו את הרגל של רשות החשמל שקובעת את התעריפים, יש לנו את הרגל של רשות מקרקעי ישראל, רמי, בהגה של עורכי דין ואנשים שעוסקים בזה, שהם נותנים אישור מותר או אסור באותו שטח, ויש לנו את חברת חשמל, שהיא אומרת, נגיד, אם אתה תחב מייצר לי באמצע הערבה, איפה שיש לי איזה חוט חשמל אחד מסכן, אתה מייצר לי הרבה חשמל, זה לא עוזר לי, כי אני צריכה להוליך אותו עד לתל אביב, או עד למקומות שבהם
יש... באזורי הביקוש.
ביקוש גבוה, אז אני אשם לך סטופ. באזור הזה, באזור הגיאוגרפיה הזה, אני לא מוכנה שתממש את הזיכיון שלך להפיק חשמל, או את הרישיון יצרן, ו... כל זה בסוף צריך להגיע לבנק שיגיד לך, אוקיי, אני מוכן לשים את הכסף, מוכן לממן,
בדיוק.
אלה הבעיות. אז לפי מה רשות החשמל בעצם קובעת את הדברים? כי דיברנו בתחילת השיחה שלנו על איזושהי רפורמה, מה עומד לקרות, איזה שינויים יש.
אז ככה, אז קודם כל נשים רגע בצד את הסולארי. בסופו של דבר לרשות החשמל וגם לחברת החשמל יש אינטרס לקנות כמה שיותר אנרגיה, כמה שיותר אנרגיה סולארית, בכמה שיותר זול. זה חייב להיות, להתלכד עם אם הם יתנו תעריף זול מדי, זה חייב להתלכד עם האינטרס היזמי. כי אם הם יתנו תעריף זול מדי, אז היזמים לא יקימו. ואם יתנו תעריף יקר מדי, אז זה חוטא לאינטרס הציבורי, לקופה הציבורית.
אבל אולי נדאי קצת, כי אין להם אינטרס לקנות דווקא חשמל סולארי. יש להם אינטרס לקנות אנרגיה, לקנות חשמל, בשעות שבהם יש חוסר.
אז שני דברים. קודם כל, יש להם חובה לקנות חשמל סולארי. כלומר, הם מחויבים ל-30% אנרגיות מתחדשות, כמו שבכל מדינות ה-OECD מחויבים. זה פעם אחת. ופעם שנייה, במקרים מסוימים, זה באמת אלטרנטיבה זולה יותר. כלומר, בוא נגיד שהם מקימים תחנה סולארית ותחנת כוח. בסדר? ושניהם עולים 10 מיליון שקל, לצורך הדוגמה. התחנת כוח הרגילה, אחרי שהחזרת את ההשקעה על הפרויקט עצמו, צריך להמשיך לקנות פחם לצורך העניין כדי להפעיל אותה. במערכת סולארית, אחרי שסיימת להחזיר את ההשקעה, מה שמתדלק את המערכת הזאת זה השמש. כלומר, היא ממשיכה לייצר אנרגיה זולה, יכול להיות שצריך לשדרג את הפאנלים ולהחליף אותם ולעשות כל מיני פתרונות נקודתיים כאלה, אבל זה לא כמו לתדלק את זה באופן שוטף בפחם. ולכן יש פה אינטרס גדול. מה גם שמשלבים את זה באגירה, זה נותן למדינה איזושהי יציבות אנרגטית מאוד גדולה ומאוד משמעותית.
כן, באמת בשיחה המקדימה סרטטנו כל מיני גרפים שאולי נוכל להראות אותה באינפוגרפיקה ביוטיוב, אבל בואו ננסה לתאר אותה גם למאזינים בפודקאסט בעל פה. לא כל שעה האנשים צורכים את אותו חשמל. זאת אומרת, יש שעות שבהם אנשים צורכים פחות חשמל, נניח באמצע הלילה, לא, אנשים בדרך כלל לא עושים כביסה, אנשים בדרך כלל לא מפעילים מכשיר חשמל לצורכי אנרגיה רבה, נגיד, הם לא מפעילים תנור באמצע הלילה, מפעילים הרבה, נגיד, ביום שישי אחר הצהריים, צורכים הרבה חשמל, מדליקים את המיחם, את התנור, את המדיח, עושים הכל לפני שבת כדי להיות מוכנים. ובאמצע הלילה או בשבת בלילה, אז פחות. וזה יוצר בעיה בעצם. השבוע ביום חמישי יש לנו מפגש בשעה 8, מפגש מנויים בירושלים, עם תוכן שחשפתי למנויים בלבד, אז מי שמנוי, תבדקו אם קיבלתם ממני ניוזלטר שנשלח היום ביום ראשון, ומי שלא, מוזמן לעשות מנוי ולקבל את הניוזלטר עם הפרטים המלאים על המפגש המיוחד והמעניין. אז יאללה, נתראה שם.
בעלי? בעיה על הקווים, על רשת החשמל. אם זו הכוונה.
כן, אני יכול בעיה גם לרשת, זאת אומרת, גם לחוטים וגם לחברת חשמל, שהיא בעצם רוצה לספק.
ביוק.
היא רוצה שכשאתה רוצה לצלם פודקאסט, אז שיהיה לך, שאתה תגיד לך שנייה, יש עודף ברשת, אין עודף, אני תמיד רוצה שיהיה לי חשמל פה, by demand.
נכון, והתפקיד שלהם הוא בעצם מה שנקרא לשטח את העקומה. יש, העקומה היא זזה, עקומת הביקוש, הצריכה היא זזה, בעבר היא הייתה יותר בשעות הצהריים, היום הביקוש השתנה לשעות הערב מ-5 עד 10, 11, שאנשים חוזרים הביתה, היום צרכן הפרטי, הביתי, הבודד, הוא הרבה יותר גדול ממה שהוא היה פעם, פר משפחה, ועכשיו גם בכלל עם כל הכניסה של הרכבים החשמליים, חוזרים הביתה, מתינים, ובעצם עקומת הצריכה השתנתה משעות הצהריים לשעות הערב מ-5 עד 10. ויש לרשות בעצם כל מיני דרכים לתקן אותה. אחת הדרכים היא בעצם לשנות את התעריף. היא באה ואומרת, עוד בכלל לפני הסולארי, היא באה ואומרת, בשעות הביקוש, בשעות ה-C, אתם תשלמו יותר כסף. למה? כדי לייצר לך תמריץ, לא לצרוך את החשמל בשעות האלה, אלא לצרוך אותו בשעות אחרות.
אז נגיד, אני מגיע הביתה, ואני רוצה לשים מוכנת כביסה, ורק כשאני בבית אני יכול לשים מוכנת כביסה, אז נגיד שאני איזה כזה דן חסכן, אז מה שאני עושה, אני שם את זה על טיימר, שיפעל עוד 8 שעות, שיפעל בחצות, כי אז התעריף הוא נמוך.
כן, או למשל, לחמם את הדוד שלך, לא ב-5 שאתה מגיע הביתה, אלא לעשות את זה בשעה 2 עד 3, שהחשמל הוא זול יותר.
שעון שבת או בית חכם.
שעון שבת, כן. וזו דוגמה קטנה ומאוד ספציפית, אבל מפעלים למשל, או חדרי קירור גדולים, או ממש מייצרים את האנרגיה שלהם בשעות של הזולות, מתכננים את הצריכה, מתכננים את האנרגיה, ובעצם מפסיקים לצרוך, משטחים קצת את העקומה, בשעות היקרות.
אוקיי,
אז בעצם,
זו דרך אחת, בעצם על ידי מחיר יותר גבוה בשעות של הביקוש או בשעות ה-C, אז הם משטחים קצת את העקומה, הם גורמים לנו לתמריץ, נקרא לזה תמריץ שלילי, נותנים לנו נו בראש על ידי המחיר, כדי שאנחנו נצרוך פחות חשמל. אני עברתי על התעריפים קודם, בשביל ככה לסבר את האוזן, להסביר. אז בקיץ זה 140 בשעות ה-C, שזה 5 עד חצות בקיץ, ו-40 בשעות השפל. זאת אומרת, זה יכול, אם נגיד אתה מפעיל את המכונת כביסה, באמת שעתיים מאוחר יותר מחצות, יכול להיות שאתה חסכת עכשיו ממש כמה שקלים טובים, או אפילו כמה עשרות שקלים, לפחות בקיץ, ו... יש עדיין אנשים כמוני עם לוח חשמל ישן, ואני משלם תעריף, אותו תעריף לאורך כל השעות, אבל רוב הבניינים החדשים ואנשים שהותקן להם מערכת חשמל בשנים האחרונות, אז הם משלמים...
תאוז.
תאוז, אז זה נקרא תאוז?
כן, תאוז זה בעצם תעריף עומס זמן, תעריף שמשתנה בין השעות הספציפיות ביממה, ובין הימים הספציפיים בשנה, בדרך כלל חורף, קיץ,
סתיו אביב, וסתיו אביב זה ממש כזה, זה סביב נגיד 38 בסי, ו-32 בשפל, שבקיצור, אנשים לא מדליקים הרבה חימום, והרבה קירור בסתיו ובאביב, ולכן לא אכפת למערכת, לא אכפת לחברת חשמל, מתי אתה משתמש, היא בעצם עושה קצת למעלה, קצת למטה, אבל זה לא כזה משנה.
נכון, אנשים מדליקים בדיוק, כמו שאמרת, פחות מזגנים, פחות איזה שעות שפחות צריך אנרגיה כדי לחמם או לקרר את הבית, הביקוש הוא יחסית סבבה.
אוקיי, אז זו דרך אחת.
זה משוקף בתאי.
בעצם לשחק לנו בביקוש, ברצון שלנו לצרוך, על ידי מחיר.
נכון, זה עוד לפני שבכלל דיברנו על הסולרי. זה דרך אחת.
אוקיי.
דרך נוספת היא לשלב מתקני אגירה בתוך רשת החשמל. יש לזה כמה דרכים, יש אגירה במתח עליון, למשל, שהיא בכלל לא קשורה לסולארי, היא באה ואומרת, אם הגרף הוא עכשיו ככה, אתם תשלבו מתקני אגירה, תטענו אותם במשך היום, זאת אומרת, הצריכה ביום תעלה, ותפרקו אותם במשך הלילה, במשך השעות ה-C, ואז הצריכה קצת תרד. ואז בעצם סידרנו את העקומה, צרכנו יותר ביום, פרקנו יותר בלילה, וזה קצת מיישר את העקומה ומסדר את העקומה. זה במתח עליון. ב-PV זה קצת שונה. הטעינה היא לא...
מה זה PV?
סולארי. סולארי, מערכות סולריות, מה שרואים מהכביש ועל הגגות, המערכות הסולריות הפשוטות. בעצם אין את החלק של הטעינה מהרשת, אלא המערכות הסולריות נכנסות לתוך הסוללה, ומהסוללה נפרקות בשעות הביקוש.
כי בעצם יש לנו, אפשר להגיד, איזושהי בעיה בגלל החוסר התאמה. המערכות הסולריות מפיקות הכי הרבה חשמל, נגיד בין השעות 11 ל-2-3 אחר הצהריים, ואחר כך, אז או שזה ממש יורד בצורה די דרמטית, סביב נגיד השעות 3, 4, 5, זה כבר לא מפיק הרבה מאוד חשמל, כן. אבל דווקא אז אנשים חוזרים הביתה ורוצים הרבה חשמל, אז בעצם יש לנו פה בעיה.
נכון, אז אנחנו בעצם באמצעות הסוללה, באמצעות האגירה, מזיזים את השעות שבהם האנרגיה נפרקת לרשת. במקום לפרוק אותם בשעות של השמש, אנחנו טוענים בשעות של השמש, ופורקים בשעות של ה-C. שם גם, צריך להגיד, חברת החשמל מוכנה לשלם את התעריף הגבוה ביותר עבור החשמל שאני מייצר בשעות הביקוש. וזהו, ובעצם זה מייצר לנו את המודל הכלכלי.
זהו, עכשיו, המחירים שאני אגיד עכשיו, הם מתייחסים באמת למערכות יחסית גדולות, שאתם מתעסקים איתם בחברת EDI, ולא נגיד בתים פרטיים ודברים כאלה. אז נגיד למתקנים היותר קטנים, המסחריים, זה 42 אגורות לקוטש, ואז זה יורד ל-34, ומשם זה יורד ל-28. והם אומרים לכם, אם אתם תספקו את החשמל לא בשעות הצהריים, שהשמש ממש במרכז השמיים, אלא קצת אחר כך, נגיד 5, ופלוס, ממש רק דחייה קטנה, לא, אתה יודע, מחשב נהיה שאני מתאים אותה ואני משתמש בו עוד חודש, אלא דחייה של 5 שעות, התעריף קופץ.
האפשרות הזאת של מכירת החשמל בשעות הערב באמצעות הגירה, עונה על שתי בעיות. בעיה ראשונה, היא בעצם התעריפים הנמוכים, למשל במערכות קרקעיות, או במערכות מאוד גדולות, התעריפים הם כבר נמוכים, זאת אומרת, האלטרנטיבה, במקום לזרוק את החשמל ביום בתעריף מינימום שהוא נמוך,
מה שהקראתי.
מה שהקראת, כן, בתעריף, ככל שהקראת החלק, ככל שממשיכים בזה, אז בקרקעיות התעריף מגיע ל-17 אגורות, ותעריפים כבר נהיים נמוכים, במערכות מכרזיות זה 18 אגורות, ויש נקודות שבהם יותר כלכלי לאגור ולמכור לחברת החשמל בערב, מאשר למכור ב-17 או 18 אגורות במהלך היום. זה צורך אחד, זה כשיש לך את האפשרות גם לזרוק ביום וגם לזרוק בערב. אז זה עונה על הצורך הכלכלי.
אבל יש מקומות שנגיד חברת חשמל אומרת לך, אתה לא יכול לזרוק ביום, הרי שאתה מוסע.
נכון, ואז שמה זה מייצר בעצם את האימפקט הגדול. למה? כי יש עד היום, עד לפני ששילבו את המערכות של ההגירה, אם היית מקבל תשובה חיובית, כלומר, אתה יכול לזרוק ביום, מעולה, היית מקים מתקן. ואם היית מקבל תשובה שלילית, אז לא היה לך שום אלטרנטיבה אחרת. היום זה פתח אלטרנטיבה שלמה, גדולה, שבעצם כל מי שלא יכול לזרוק את החשמל ביום, יש לו אלטרנטיבה בלילה. זה בשורה גדולה מאוד לאנרגיה המתחדשת.
כן, אבל מה שכן, כרגע, נכון לפברואר 24, אין בעצם אגירה בארץ על זה סוללות.
נכון.
זאת אומרת, אנחנו מדברים על משהו שאולי יקרה, זאת אומרת, כבר יש את הרגולציה מוכנה בשביל לקבל את הפרויקטים האלה, אבל כרגע מחירי הסוללות מאוד גבוהים, ולכן יחד עם שילוב של ריבית גבוהה.
נכון, קיימים מספר מתקמינים בודדים, יותר כפיילוטים או איזשהם מקומות מאוד ספציפיים, אבל באופן רווח וגדול, לא קיימים מספיק מתקני הגירה, וזה בגלל שעדיין אין כדאיות כלכלית. אז עכשיו באמת לאחרונה, חודש וחצי האחרון, באמת שמו איזשהו דגל בנושא של התעריף, על שלושת הרגליים שדיברנו קודם על הפרויקט, הייתה בנושא ההגירה בעיית תעריף, בעצם רצו להצמיד את התעריף לתעריפים של התעוז, וזה היווה סכנה מבחינת הבנק לממן את הפרויקט, כי התעוז היום יכול להיות גבוה, מחר יכול להיות נמוך, ואנשים יכלו לקחת הלוואה ולא להצליח להחזיר אותה. ובעצם אבן דרך משמעותית שקרתה עכשיו, זה שבעצם שמו עוגן על התעריף של 80 אגורות, קבוע, וזה בעצם יכול לייצר מודל. עכשיו אפשר לדבר אם ב-80 אגורות הוא טוב, מספיק מתמרץ, או לא מספיק מתמרץ את היזמים.
מבטיחים לכם הסכם להרבה שנים קדימה?
25, כן.
25
שנה.
אוקיי, 25 שנה. בתעריף של 80, גם אם פתאום תהיה איזה תגלית, או אני לא יודע מה, נכון. ומחיר החשמל מאוד ירדו, אומרים לכם, לכו על זה, אנחנו כרגע לא צופים את זה, הרי מה הם בעצם אומרים כשהם אומרים את זה, בואו קחו את זה ב-80, תוכלו למכור לנו במחיר כזה, נגיד כזה יקר, כי הרי זה בסוף מחיר מינימום, אפשר גם לקבוע ליותר. אם נגיד המחירים יעלו, אני מאמין שבתוך החוזה יש כל מיני מנגנונים לאם התעריף עולה משמעותית, אז זה כן מוצמד בדרך כלפי מעלה, כי...
לא.
אוקיי. אז בעצם מה שהם אומרים ב-80 הזה, בתור מחיר fixed price, אומרים, אנחנו לא צופים שהמחיר ירד בשנים הבאות, או שיהיה פתאום איזה תגלית בתחום החשמל, שתאפשר...
ההפך, אני חושב שהתעריף הזה עוד אפילו מגלם בתוכו ירידה של מחירי הסוללות. כלומר, הם לא אמרו, היום הסוללות עולות X, כי מה שהיזמים רצו, זה באזור השקל וחצי. זה היום, אם היום משלמים שקל וחצי, שקל 30, זה היה מייצר כדאיות כלכלית שבה היו מתקיימים הרבה מתקני הגירה. אבל הם אמרו, אם אני אתן היום שקל 30, עוד שנה זה כבר יהיה מתמרץ מדי. אז אני רוצה בעצם לגלם בתוך התעריף שאני נותן לצרכנים, אני רוצה לגלם את ירידת הסוללות הצפויה. והיא באמת צפויה לקרות, כי רואים שזה באמת קורה.
לא אפשר להגיד לעצמי את זה כמו מדד מחירים לצרכן, אז מדד מחירי הסוללות, לעשות איזה מין דרך כזאת?
לא, זה עוד פעם פוגש אותנו קצת עם הנושא של הבנק. אם מצמידים את זה, אז ניסו להצמיד את זה לתעריף, אבל פשוט זה לא יתרומם, זאת אומרת לתעריף לתעוז, וזה פשוט לא יתרומם, וכנראה שזה הדרך הנכונה ביותר, לתמרץ יזמים, לקבל ודאות.
ואז בעצם, אבל כרגע הדברים לא... עוד לא קורמים אור וגידים. זאת אומרת, כן, המחיר הזה מחיר טוב,
נכון.
בעיניך, כיזם, כיצרן חשמל, אבל למה עוד לא מתחילים בעצם?
אז עוד פעם, אני חוזר לנקודת הכדאיות הכלכלית. זה עדיין קצת קשה. מתחילים, כאילו זה מתחיל להיות מודל שיש בו רווח, אבל זה עוד לא מה שהיינו מצפים לראות כדי שזה ירוץ במסות. אבל עוד פעם, אנחנו יודעים לחיות גם במודלים האלה. מבחינתנו הם פרויקטים מצוינים שאנחנו רואים בהם אופק, כי אנחנו משערים בצורה מושכלת שמחירי הסוללות ירדו משמעותית, גם בגלל כל תעשיית הרכב העולמית, שבסופו של דבר הרבה מאוד כסף והרבה מאוד שכל מושקע בנושא הזה של פיתוח של סוללות. ואנחנו גם רואים את זה ממש מחודש לחודש, משנה לשנה, יוצאות סוללות יותר מתוחכמות, יותר משוכללות, גם בעולם הרכב, וזה כמובן משפיע גם על העולם שלנו.
אז באמת בוא נדבר על הרגל השנייה של הרפורמה הזאת, לא של אנרגיות מתחדשות, אלא של מי מספק לנו את החשמל. אתה דיברת על זה שגם בשיחה המקדימה, שעכשיו חברת חשמל מוכרת תחנות.
נכון, אז בוא נלך רגע צעד אחד אחורה, נבין איך זה קורה היום. אז בעצם כיום, או עד לא מזמן, חברת החשמל היא בעצם הייתה אחראית גם על ייצור החשמל, היא הייתה מייצרת את החשמל בפועל באמצעות התחנות, והיא הייתה גם אחראית על ההולכה של החשמל, על השינוע שלו, אותם קווי חשמל שאנחנו רואים מהכביש והשנאים שרואים וכן הלאה. היום מפריטים את זה, מחלקים את זה לשתיים, כלומר, אומרים לחברת חשמל, את לא תהיה יצרנית חשמל יותר, את תהיה אחראית רק על נושא ההולכה. היא תישאר אחראית על ההולכה, ותיקח על זה חשמל, תיקח על זה כסף לפי המקטעים. תגווה בעצם את הכסף לפי המקטעים, כמו כביש 6.
אם אני רוצה להשתמש, יש לי תחנת כוח באשקלון, ועשיתי הסכם עם עיריית דירות, או עם, לא יודע.
נגיד, אם מישהו בצפון אפילו, יש לך הרבה מקטעים, אתה תצטרך לשלם על המקטעים האלה יותר כסף, כן.
הבנתי. כאילו כל שימוש במקטע, אני משלם פר שימוש במקטע, כפול כמה מסעות אני מעביר, כפול כמה קילוואט אני מעביר.
ככה האינטרס של היזמים הופך להיות שאתה תייצר את החשמל הכי קרוב למקור הצריכה. ככה אתה משתמש הכי פחות במשאב הרשת. זה בדיוק האינטרס שדיברנו עליו קודם.
וכיום זה כזה סוג של בינארי, זאת אומרת, או שיש לך מקום ברשת, ואז נגיד אתה מקים איזשהו מתקן פוטו-וולטאי, נגיד ליד סדרות, או שלא.
נכון.
זה לא, לא אומר לך, תראה, פה אני אתן לך תעריף כזה, שם אני אתן לך תעריף אחר, כאילו אתה בעצם מגלגל את העלות של ההובלה של החשמל על חברת חשמל.
היום אין בכלל את האפשרות לייצר חשמל בחווה סולארית בדרום ולמכור אותה למישהו בצפון. עדיין אין, זה בדיוק הרפורמה שעכשיו...
כן, אתה לא מוכר אותה למישהו בדרום, מישהו בצפון, אתה פשוט מוכר אותה לחברת חשמל.
נכון.
לרשת שלה.
נכון, בהנחה ואתה יכול לזרוק, כמו שאמרנו, או ביום או בלילה. אם יש רשת, אתה יכול לזרוק ביום, או... ואם אין, אז אתה יכול לזרוק בלילה.
בעזרת סוללות.
בדיוק, מה שדיברנו קודם.
אוקיי, אז מה הרפורמה?
יפה. עכשיו הרפורמה לוקחת את הכוח הזה מחברת החשמל, של הייצור, ובעצם מפזרת אותו ליצרנים פרטיים. אפשר לראות את זה קצת בטלוויזיה, הפרסומות בטלוויזיה, סלקום ואלקטרה מתחילות לפרסם, שהן בעצם מוכרות חשמל. מה זה בעצם בפועל? הן בעצם הופכות להיות ספקיות חשמל. הן זכו במכרז שבו הם יכולים למכור את החשמל לצרכנים פרטיים. הם מגיעים אליך ואליי הביתה, ומציעים לי אלטרנטיבה למחיר החשמל שחברת חשמל מכרה לי עד היום. עכשיו, אלו חברות שאין להם מערכות סולריות, אין להם תחנות כוח, אין להם טורבינות של רוח או משהו כזה כדי לייצר את החשמל שהם התחייבו למכור לך, והתחייבו למכור לי והתחייבו למכור לכל השכונה שלי.
מה זה, עסקת פירמידה?
איך? כן, בדיוק. אז הם בעצם מייצרות לעצמם התחייבות. עכשיו, מאיפה הם מושכות את החשמל הזה שהם התחייבו למכור לך? ממני, היצרן. אני יצרן של סולארי, אני יצרן של אנרגיה מתחדשת, כמו שאמרנו, יש לי תעריפים שהם תעריפים גבוהים שאני מקבל, ואז אין לי אינטרס למכור אותם לאותו ספק, אוקיי? לאותו אלקטרה או לאותו סלקום. אין לי אינטרס, יש לי אינטרס למכור את זה לחברת חשמל. אבל יש מקומות שבהם התעריף שלי הוא נמוך, ואז כן משתלם לי במקום לזרוק לחברת חשמל, למכור את זה למספק.
על פי תעריפים או על פי מסע ומתן של שוק חופשי?
זה שוק חופשי, זה עניין של היצע וביקוש. אם אני עכשיו עם תעריפים נמוכים, ויש לי אינטרס, אני מוכן אפילו באגורה אחת יותר למכור לו. אם יש לו הרבה מאוד אפשרויות, אם יש לו הרבה מאוד יצרנים למכור להם, אז הבעיה היא אצלי, ואני מוכן למכור לו אפילו באגורה אחת יותר ממה שחברת חשמל. אוקיי, ואז הכוח אצלו, הוא מגלגל את ההנחה הזאת כמובן לצרכן, כי גם לו יש תחרות.
הבנתי, אז מה שבעצם הרפורמה הזאת עושה, או רשות החשמל עושה, זה בעצם לשבור את המונופול של חברת החשמל, לשמור את המונופול רק באמת במינימום הנדרש, שזה באמת התחזוקה של הרשת, ואז בתקווה להוריד את מחירי החשמל, זה מה שרוצים לעשות?
כן, בסופו של דבר להוריד את מחירי החשמל. אני חושב שזה הצעד הראשון. יכול להיות שהצעד הבא יהיה גם לפרק את המונופול על ההולכה. כלומר, אני או אתה, או שנינו, נוכל לבוא למדינה ולהגיד, חבר'ה, חברת החשמל מתחזקת את הקווים ולוקחת עבור ההשנאה מחיר גבוה, ואנחנו יודעים לתחזק בזול יותר ולגבות מחיר השנאה זול יותר. וזה יהיה במכרז, או לפי תקופה, או לפי מקטעים, או לפי אני לא יודע מה. וכן, כל הדבר הזה בסוף מתגלגל לצרכנים.
זאת אומרת, אם אנחנו נבוא ונמצא או שיטות חדשות, או נמצא דרך ללחם בארגוני העובדים האלה, על ידי זה שפשוט לא נהיה מסונדלים אליהם בגלל המונופול, אז נוכל להוריד את המחיר לצרכן הסופי.
נכון, מאוד לא מעניין מה שקרה בטלפונים.
כן. בסלולר. רציתי לשאול באמת לגבי החוויה שלך כיזם מול הרבה מאוד גופים מדינתיים, גופים סטטוטוריים, רמי ורשות החשמל, וחברת חשמל, ובטח יש גם כל מיני גופים אחרים נוספים שמתערבים, בטח יש משרד לאיכות הסביבה, אני מנחש, משרד התעשייה. איך המפגש שלך איתם? אולי תוכל לספר או כמה סיפורים, או בכלל על בעיות שנוצרו, או איך מנסים לפתור אותם?
אז כן, אז אני חוזר עוד פעם לאותם שלושת הרגליים, הסטטוטורית, הרגולטורית והרשת. כל אחד בהם, זה עולם ומלואו, יש המון 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 חסמים. בדרך כלל בפרויקטים הגדולים יותר, שבהם אין פטור מיתר או איזשהו יתר שהוא יותר מזורז, אתה ממש עובר את כל הטופס טיולים הארוך של יתר בנייה למי שלא חווה, צריך לעבור דרך כל הוועדות, מים, בטיחות, ורשות המים, ורשות, משרד החקלאות, עוברים ממש בכולם, וכל אחד נותן את הריג'קטים שלו לפרויקט, מקסח אותך קצת מפה, מקסח קצת משם.
ולפעמים זה סותר. זאת אומרת, לפעמים הרגולטור אחד אומר, לא, צריך דווקא עם פתחים, ואחד אומר, צריך דווקא בלי פתחים.
כן, אנחנו תמיד מתחילים בפרויקט כשהוא X, ובגודל מסוים, וכל פעם מורידים, זה יכול להיות רשות הטבע והגנים, ש... טוענים לכל מיני, הטענות הן נכונות, אנחנו עובדים ביחד, למשל שיש ציפורים שצריכות לקנן על הדפנות של המאגר, ולא מסכימים לעשות לך את כל מה שביקשת, אלא מבקשים שתוריד 20%. ויכול להיות כל מיני עניינים נופיים, ויכול להיות כל מיני, אתה יודע, הרבה מאוד, רשות הניקוז למשל, שבאה ואומרת כל מיני דברים בענייני ניקוז, וגם מורידה קצת, וכל, בעצם כל גוף מוריד קצת, ובסופו של דבר נוצר פרויקט, כולם מרוצים.
כן, ואחד הדברים, אתה יודע, שהכי מפעילים את הרגולציה הישראלית, זה מרוב דרישות, אז הדרישות סותרות, אתה בא למישהו אחד, אומר לך, מבחינתי זה לא מאושר עד שכך, והשני אומר, לא מאושר עד שההפך. ואתה כאילו, נכון, מה אתה רוצה?
זה קורה, אפשר לעשות פרק שלם בפודקאסט על סיפורים של הוצאת היתרים. כן, יש לנו...
הבעיה הכי גדולה בעצם, מתחילת השיחה שזהיתי, זה בעצם, אפשר להגיד, גם כיזם וגם כבנק, בסוף בענייני מימון, אתה צריך לחזות את העתיד, צריך לנסות איכשהו לבוא ולקבל ודאות לגבי העתיד, וזה משהו שלא ניתן.
תראה,
כאילו, בלי קשר לרגולציה, נגיד אחר, נדמיין עולם של, עולם ליברטריאני לגמרי, אי אפשר באמת לדעת מה יקרה בעתיד, ולכן צריך אושו לרווח מאוד גדולים, והנחה שהשוק לא ישתנה. הרבה מכם שאלתם אותי לגבי מעשר כספים, וגם לגבי סעיף 46. אנחנו כרגע עובדים על סעיף 46, אבל הדבר היותר מעניין, זה ששאלתי את הרב שרקי לגבי מעשר כספים, והוא אמר לי שכמובן אפשר לתרום חלק ממעשר הכספים לפודקאסט על המשמעות. אז מי שזה מעניין אותו ומי שרוצה לתמוך בעשייה הציבורית שלנו, מוזמן לתמוך גם במעשר כספים, או לשאול את הרב שלכם.
או... אני אגיד משהו על רגולציה. Okay. בסדר? וככה קצת מהתפיסה שלי. יש, ברגולציה, יש איזשהו עניין של פריבילגיה. כלומר, כמות הרגולציה, הקושי ברגולציה, הוא עניין של, של, של פריבילגיה. כלומר, אם יש לך ביטחון וזמן, אני מקשר את זה קצת גם למה שקרה פה לאחרונה. יש לך ביטחון וזמן וכסף, אז הרגולציה היא כבדה והיא קשה, אבל אף אחד לא מצפה, למשל, מצהל לעשות שינוי ייעוד לקרקע, מחקלאי לשטח צבאי, דרך ועדה מחוזית, כשהם באים לקיבוץ שלי ותופסים שם שטח.
או עושים שטחי כינוס.
בדיוק, עושים שטחי כינוס.
ודורסים שדות של חקלאים, נכון? כאילו, זה בסדר.
אנחנו, למשל, כיתת כוננות אצלנו בקיבוץ, 10 שנים ניסתה לקבל נשקים וציוד וזה, ותוך שבוע, כשהם אגב לקיר, תוך שבוע הם נראים כמו צוות של הימם. אבל זה בסדר, וזה בדיוק העניין, כשעם אגב לקיר יורדים החסמים, יורדים הרגולציה, ואנחנו עכשיו מרגישים את זה מאוד, לטובה אני אומר. אנחנו עובדים עם הרשויות, אנחנו עובדים גם בהוצאה של היתרים, גם רשות החשמל, אנחנו מרגישים שיש רוח גבית לייצר יותר אנרגיה, זהו, לעשות יותר מתקנים, חסמים יורדים,
זהו, אז באמת, תראה, אי אפשר לסיים את השיחה הזאת בלי קצת לדבר על כל ההקשר הזה של מתקנים סולאריים, והאם באמת זאת הדרך הכי יעילה לייצר חשמל, אבל מכיוון ואת השיחה הזאת ניהלנו גם עם אופר ינאי, וגם אחר כך עם פרופסור יונתן דובי, אז ככה, אם אתה רוצה להוסיף משהו לגבי באמת הכדאיות הכלכלית של למה לייצר חשמל דווקא סולארי, ולמה דווקא בחרת באמת באפיק הזה או בתחום הזה בשביל באמת לקדם אותו, אז אפשר בשמחה, וכל מי שמאזינים שלנו שבכל זאת רוצה להתעניין יותר, אז בצורה ככה של שעה וחצי רק על, יש רעיון אחד עם אופר למה כדאי, ורעיון שני עם פרופסור דובי למה זה לא כדאי, אז אני מאוד אשמח לשמוע, יש לך עוד איזה משהו לעשות.
אז כן, אז קודם כל אני אספר טיפה על מה, טיפה יותר לעומק על מה אנחנו עושים. אנחנו בעצם, את כל השטחים שדיברנו עליהם במהלך הפודקאסט, אנחנו בעצם סוחרים אותם מאנשים, בעצם שסוחרים את, את השטח בהתאם לכדאיות הפרויקט.
נגיד יש לי לול במושב כלשהו במרכז הארץ, הכי טוב שיש, בשרון. בדיוק. וואלה, יש לי קווי הולכה על הכיפק.
בול.
יש לך עכשיו 4,000 מטר, יאללה.
בדיוק. ואנחנו מטפלים בהכל, אנחנו מממנים את הכל, דואגים לכל הנושא הרגולציה, צריך להגיד גם לוקחים את הסיכון, כי יש פה הרבה עלויות, עוד לפני שאתה בכלל יודע שיש פרויקט. וגם אחרי שיש פרויקט, יש עלויות ריבית, ויש כל מיני סיכונים שכרוכים. במסגרת מה שאנחנו מציעים...
אני מקבל סוחר טוב.
בדיוק, אתה מקבל סוחר טוב. לרוב אנחנו משתלבים עם בעלי מבנים שסוחרים את הלמטה, אנחנו סוחרים את הלמטה, וכולם חיים בשלום. זהו, ואנחנו בעצם מפתחים את כל הפרויקט, אם זה בתחום של הגירה, אם זה בתחום, כאילו אם זה בתחום של הגירה וזריקה בלילה, אם זה בתחום של לזרוק את החשמל ביום, כמו שדיברנו קודם, ואנחנו דואגים שהפרויקט הזה בעצם בכל קונסטלציה שהוא יגיע לקו הסיום, ובעל השטח, גג או מאגר, יקבל באמת את, את השכיחות שלו.
וזה בניגוד נגיד לפרטיים, נגיד אם יש לי בית פרטי ואני, מישהו בא אליי, בא לזה, מישהו שעוסק בתחום, אז אומר לי, אתה משקיע את ההשקעה הראשונית, אתה לוקח את ההלוואה, אתה בסוף גם מקבל מחברת חשמל ישירות.
נכון, אז אני אגיד לך, גם, גם, גם בתחומים שלנו, גם בגדלי מערכות שלנו, לא הגדולות מאוד, אבל הבינוניות נקרא להם, עדיין יש אנשים שיכולים לקנות את, את המערכת בעצמם, כלומר לבוא לחברות, אנחנו לא עושים את זה, אבל לבוא לחברות ולהגיד, אני רוצה לשלם לכם כסף, ולקנות את המערכת הסולרית בעצמי, ולמכור לחברת חשמל. אלא שהיום, האפשרות להביא כסף זול, היא לא נמצאת בידיים של צרכנים פרטיים, אלא של גופים גדולים. והנושא של הריבית הוא משמעותי פה בתוך, בתוך כל הקונסטלציה הזאת. מה גם שחברות גדולות שעובדות בסקיילים גדולים, יודעות להקים את הפרויקטים בזול יותר. ובסופו של דבר, בתחשיב, וגם לתחזק אותם ולשטוף אותם, בהרבה יותר זול. ובסוף בתחשיב הסופי של הלקוח שמתלבט אם לקנות את המערכת, נשאר לו X, או אם להזכיר את הגג, בלי סיכון בכלל, נשאר לו Y, בסופו של דבר זה די אותו דבר, כי מי שמרוויח באמצע זה חברות ההקמה, חברות התחזוקה, והריבית, הבנקים. ואם אני כחברה יודע לתת לך, לצרכן, פלוס מינוס את אותו מה שהיית מרוויח, אם היית קונה את המערכת, אז יש פה win, 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 אתה גם לא לוקח סיכון, אתה גם קבל את הסחירות.
האמת היא שנגיד תחום שמאוד עוזר להבין מה אתם עושים בצורה הכי קלה, זה נגיד מתווכים של מקרקעין. נגיד אני רוצה לקנות בית, למה שאני אלך למתווך? לכאורה אין שום סיבה. אז אם אין שום סיבה לאף אחד ללכת למתווכים, אז איך זה יכול להיות שמתווכים קיימים? משהו פה כזה, אתה יודע, קצת שובר לך את הראש, כי אתה אומר לך, מה הוא עושה? מה הוא תורם? זה, אתה יודע, במאה ה-19 וגם המרקסיסטים עד היום מדברים על זה שאנשים מתעסקים בעסקי אוויר, לופטגשפט, כאילו, מה מייצר המתווך? אז מה שהוא מייצר, לפחות, אתה יודע, לפי התיאוריה הכלכלית הקלאסית, זה לך בעצם אין מומחיות בלמצוא דירות, בלמצוא את הכשלים שלהם, בלדעת מה בדיוק מתאים לך, להכיר אזור חדש. נגיד, אם אני עכשיו יעבור למרילנד, אז אני לא מכיר את השכונות, אני לא מכיר, זה... אם אני אפנה למתווך, נגיד אפילו ממותג מוכר, נגיד כמו רימקס, אז אני יודע שהוא ידע לבוא ולהתאים לי את המחיר שאני צריך.
כן, רק שפה אנחנו לא מתווכים, אנחנו גם מקימים בסופו של דבר את כל הפרויקט, אנחנו יוזמים אותו.
לא, אני אומר קל וחומר, זאת אומרת, אם ברור שמתווך נותן איזושהי תרומה, איזשהו ערך לצרכן, וגם איזשהו ערך למי שמוכר את הדירה, אז ברור שגם אתם נותנים את הערך שהוא ערך דומה ומוסף על זה. זאת אומרת, גם יש לכם את המומחיות בללכת לבנקים, סליחה, אתם מגייסים חוב לבד, אגחים, נכון?
תלוי ב... כן.
יש לכם...
תלוי בקונסטלציה.
יש לכם בעצם אפשרויות לגייס אגחים שלי בתור אדם פרטי, אני יכול לחיות רק ל5-6 בנקים שיש, וזהו.
או אפילו מסע ומתן על ריבית רגילה. כשאני מגיע עם מימון של 10 או 20-30 מיליון שקל, לצבר גדול של פרויקטים, יש לי הרבה יותר כוח מול הבנק, אפילו אם אני לא מגייס אגחים.
כן, וגם אתם רגילים לעבוד מול הרשות, וגם לתחזק. זאת אומרת, יש לדבר שנקרא יתרון לגודל. עכשיו, זה לא רק אתם, זה גם אחרים, אבל בכלל, אני חושב שפשוט כדאי להסביר מבחינה כלכלית, כדי לא רק, אתה יודע, להבין מה אתם עושים, אלא להבין בעצם מה מתווכים עושים.
הכי פשוט להבין את זה, זה כמו ההבדל בין לקנות רכב ללהשכיר רכב. אם אני אשכנע אותך שלהשכיר רכב יצא לך יותר זול מבחינה כלכלית מאשר להשכיר, מאשר לקנות, ולתחזק לבד, ולקחת את כל הסיכון לבד, ותה, תה, תה, אז אתה תשכיר, נכון? זה בסיסי.
נכון, העניין אני חושב שלהרבה אנשים אין את ההשכלה בתחום המימון, בשביל דבר ראשון להבין, להבין מה זה הוצאות ריבית, לשערך כמה התחזוקה תהיה לצרכן קצה, ורק מי שעוסק בתחום יודע בעצם משהו להרווח שלו. אז כן. אתה יודע, ימות לשם שכנע אותי, בלי שאני, יש לי את ההשכלה הרלוונטית, בשביל בכלל להבין מה אתה רוצה ממני.
לא, אז קודם כל, כשאנחנו יושבים עם לקוחות, הכל שקוף, ויש להם אפילו את האפשרות, בחלק מהפעמים, כשהפרויקט הוא באמת גדול ועם בשר, אפילו להיכנס שותפים. כלומר, העסקה מתחילה כשאנחנו יושבים, מנתחים את הגג, מנתחים את את הרגולציה הסטטוטוריקה, כל הדברים שדיברנו עליהם קודם, כדי להבין מה אפשר ומה אי אפשר, מה התעריפים, מה הפוטנציאל הפרויקט פה בכלל. אחרי שיש פוטנציאל של הפרויקט, הוא עושה את החשבון, אם הוא שווה לו לקנות,
לבד ולהתקין לבד.
לבד ולהתקין לבד. אנחנו ספציפית, כמו שאמרתי, לא עושים את זה. או לעשות את זה בסחירות, או לחילופין, אנחנו מציעים לו גם את האפשרות להיכנס שותף, ואז הוא סוג של נהנה משני העולמות. הוא גם נהנה כשהמערכת מפיקה יותר, ונהנה מהריבית שאנחנו מגייסים, ונהנה מהעלות הקמה שאנחנו מביאים, וכן הלאה, וגם הוא שותף בפרויקט, הוא חלק מהפרויקט, הוא גם מכניס כסף, על כל המשתמע.
אז באמת רצית להודות לך, שבאת לפה והסברת לנו על החברה, על EDI, שאתה מייסד ומנכ"ל משותף שלה, וגם, אתה יודע, בתקופה באמת הקשה הזאת, אתמול בדיוק הורד הדירוג אשראי של ישראל, שזה ודאי ישפיע על כולנו בריביות, וודאי גם ישפיע איכשהו על שוק הריבית. אז אני אומר, אני מעריך ומעריץ יזמים, כי אני חושב שעזבתם עבודות פתוחות, מזכורות לא רעות בכלל באינטל, באת גם אתה וגם עדי, באתם, וגם דניאל באתם מאינטל, ואני חושב שלבוא ולקפוץ למים הקרים, זה דורש...
דניאל בא מאינטל, אני באתי ממשרה בחירה בתחום האנרגיה, לא מאינטל.
הבנתי, אבל גם היית שכיר.
כן, הייתי שכיר במשרה טובה, וויתרנו על הרבה בשביל...
זהו. אז אני מאוד מעריך את האנשים האלה שקופצים למים, ולוקחים את הסיכון, ובעצם לא משנה מאיזו סיבה, אבל רוצים לפתח דברים, ושהעולם הזה יהיה יותר טוב, בין אם אני אישית חושב שאנרגיות מתחדשות הם הדבר שהייתי מרים את היד בכנסת עבורו, ובין אם לא, אבל באופן כללי יזמות זה דבר שאני מאוד מעריך, אז שר כוח.
תודה רבה.
תודה רבה.